שלום. בשבוע שעבר עסקנו בענייני ברכת מיצי הפירות, ברכה על מיצי פירות. היום נעסוק גם כן באיזה תוצר שמייצרים מפירות, רסקי פירות למיניהם וכולי, או מוצרים שמפיקים מפירות. ננסה לדון בשאלה מה מברכים עליהם. הסוגיה העוסקת בזה היא סוגיה במסכת ברכות בדף למדחת עמוד א', ושם נאמר כך: היי תמרה של תרומה, מותר לעשות מהן תרימה ואסור לעשות מהן שחר. זאת אומרת, אם יש תמרים של תרומה, מותר לעשות מהן תרימה, שתכף נראה מה זה, זה מותר לרסק אותם ולמאוך אותם, אבל אסור לעשות מהן שחר, כי ברגע שאתה עושה מהן שחר, אתה בעצם מאבד את הפרי עצמו, ואתה, השחר עצמו, כפי שאתם ודאי זוכרים משבוע שעבר, זה נחשב זהה באלמה, ואז אתה מאבד את הפרי, ואסור לאבד את הפירות של תרומה. אבל תרימה זה נחשב עדיין חלק מן הפרי. בהלכת תמרי ועבדינו תרימה, מברכין אלוויו בורא פרי העץ. מיתמה במלטיו קיימה כדמיקרה. כך אומרת הסוגיה, שאם אדם לקח תמרים ועשה מהם תרימה, מברכים עליהם בורא פרי העץ, כי הם נשארו ב... מעמדם הראשוני. רשי מסביר מה זה תרימה, אומר, ושם תרימה, אומר רשי, כל דבר הקטוש קצת ואינו מרוסק. אז מרשי משתמע שכדי שנחשיב את הדבר כדבר שבמלטאי הוא קיים, דהיינו עומד במקומו הראשון ולא נשתנה בצורה משמעותית, זה דווקא אם קטשו אותו קצת אבל לא ריסקו אותו לגמרי. רק אז הוא נשאר בברכתו ומברכים עליו בורא פרי העץ. ואכן בתרומת הדשן בסימן כפתת הוא מדקדק את הדיוק הזה בדברי רשי, והוא דן בשאלה של מה מברכים על לתבורגה. לתבורגה זה, אני קורא את לשון השאלה, שעושים מיגוד גדניות שקוראים ויכשילים, שמבשלים אותם עד שהם נמוכים לגמרי. מדובר בסוג של ריבה או משהו כזה, קונפיטורה, שלוקחים דוגות גדניות, מבשלים אותם עד שהם נימוהים ונמסים לגמרי, ומערבין בהן תבלין ודבש, ואז השאלה אם יש לברך עליהן שהכל נהיה בדברו או בורא פרי העץ. זאת השאלה שעולה לדיון בדברי תרומת הדשן. ותרומת הדשן משיב שם, יראה לפום המשמעות, דצריך לברך עליו בורא פרי העץ. כמו הומלטה דאטיה מבי הינדויה, אתם מברכים עליה בורא פרי העץ. זה סוגיה, הומלטה דאטיה מבי הינדויה, זה סוגיה בברכות בדף למדבר, ושם רשי מסביר שמדובר שם בליטבורגה. כן? וגם בהלכות ברכות של מהרם כתב, בסמים שקוראים גימן וירץ, שוב זה סוג של בסמים, שוב של צמח, שהוא צמח בוסם, אולי וניל או משהו כזה, או ורדים, ש... מכינים מהם ריבה כזאת, אז נראה לברך בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שם כמו הומלטה. כן, שם, שוב, כי הצמח הוא בורא פרי האדמה, לכם מברכים עליו בורא פרי האדמה, ועל זה אומר התרומת הדשן, הקמן הרי לפנינו, דאף על גב, דאפרי נשחק ונימוח דק דק, הקטה במילת הקאי. זאת אומרת שהפרי נשחק ונימוח, עדיין נשאר בדברו הראשון, וברכים עליו את ברכתו המקורית, עם עץ עץ, עם אדמה אדמה. אמנם כדי קינן בפירוש רשי בהיד תרימה, מה אם מברכינן עליו? ופירש רשי, כל דבר הקטוש מעט ואינו מרוסק, דהיינו תרימה. ופשיט אתם, מעד את תמרים של תרומה מוטל לסותן תרימה, אלמה בחי הגבנה במלטאיו קיימי התמרים, וברכים עליו בורא פרי העץ. דהיינו, מרוסקין מעט דווקא, אז מרחים עליהם בורא פרי העץ. משמע דאי אבא מרוסקין הרבה, מבחין עליו שהכל נהיה בדברו. משום דלאו במלטאי הוא קיימה. ואם כן, כל שכן בלטבורגה, באותה ריבה שלו, שהם נימוקין לגמרי, דהיינו נימוח לגמרי, וגם מעורבים בסמים ודבש, דנף כממלטאי. זה הוא טוען שלפי רשי, דווקא אם זה מרוסק קצת, אבל אם זה מרוסק לגמרי, אז באמת אין לברך בורא פרי העץ, אלא שהכל. אלא שהוא בעצמו כותב, הוא מקשה מההומלטה, ששם ממש מברכים בורא פרי אדמה, אף על פי שזה נימוח לגמרי. יש לומר, דעתם משום דאור חיו בהכל לכתוש ולשחוק כל הבשמים. משום הכל חשיבין קיימה במלטאיו, מה שאין כן מדבר אחר, שאין דרכו להיות תדיר מאוך ומרוסק. ואף על פי שאין אלו החלוקים ברורים לי, כל מקום לא יעשו אלא ספק בדבר, ופסקו רבתא דחוליך דאיקא ספיקא בברכה ראשונה, וברך שהכל נהיה בדברו. שעל הכל שאמר שהכל נהיה בדברו, יצא. עד כאן דברי תרומת הדשן. אז אם כן, מה שבוקע ועולה מדברי תרומת הדשן, הוא שלשיטתו של תרומת הדשן, יש לחלק בין פירות רגילים שמברכים עליהם את ברכת הפרי רק אם הם נכתשו קצת אבל לא מרוסקים לגמרי. אם הם מרוסקים לגמרי אז לא, לא נשארים בברכת בורא פרי עץ. אבל אם זה פרי שדרכו בכך, אז לדעת תרומת הדשן, אם זה פרי שדרכו בכך תמיד להיות קטוש ושחוק, מברכים עליו את ברכת בורא פרי העץ, גם אם הוא נתרסק לגמרי. זה פחות או יותר דברי תרומת הדשן. הרמב״ם עצמו בהלכות ברכות פוסק בפרק ח' הלכה ד', הרמב״ם פוסק אבל תמרים שמאחן ביד והוציא גרעינין שלהן והסען כמו עיסה, מברך עליהן תחילה בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת מהן שלוש. אז הרמב״ם כותב בצורה מפורשת שאם הוא מאח אותם מברך עליהם בורא פרי עץ, והרמב״ם לא מגביל את היקף המאיכה, כמה מאח אותם. ברמב״ם לא, אין מגבלה, הוא לא אומר דווקא קטוש ולא מרוסק וכו'. ומשמע מדברי הרמב״ם שהוא סובר שבכל מקרה על כל מאיכה יש לברך עליו את ברכתו המקורית. וכך באמת הבין הבית יוסף בדעת הרמב״ם, ו הוא סובר שגם אם נימוח לגמרי, לדעתו, לדעת הרמב״ם, יש לברך בורא פרי עץ, והבית יוסף רואה את זה כמחלוקת בין רשי והרמב״ם, כך גם הבין הבא, שמדובר במחלוקת בין רשי ולרמב״ם, וכך גם הגרא ועוד, ובעצם לכל השיטות יוצא שלדעת הרמב״ם גם נימוח לגמרי מברכים בורא פרי העץ, בעוד שלדעת רשי בנימוח לגמרי מברכים רק שהכל, ולא נימוח לגמרי מברכים בורא פרי עץ. ובדברים שרגילים בכך, אז גם לדעת רשי יש לברך בורא פרי עץ, ולזה יש ראיה מהאינדוע הזה של הסוגיה בדף למדבב בברכות, ששם זה דבר שדרכו בכך, ולכן יש לברך עליו בורא פרי העץ גם אם נשחק לגמרי. טוב, צריך לזכור שיש שיטת התז שסובר שגם רשי מודה לרמב״ם. בעצם מה שרשי כתב בקטוש קצת ולא מרוסק זה רק פירוש הביטוי טרימה, אבל לא בלי שום כוונה שתהיה לזה איזה משמעות הלכתית, ובכל עניין לדעתו יש לברך בורא פרי העץ. טוב, כאמור זה לגבי שיטת התז, אבל להבנת רוב האחרונים, וכך גם בכאורה בפון פשוט בראשונים, שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רשי, ולגבי העניין הזה איך לפסוק מחלוקת הרמב״ם ורשי, מיד נראה את פסק השולחן ערוך ונדון בדבריו. אבל לפני שנגיע לפסק השולחן ערוך, נזכיר שהרמב״ן במסכת חולין העריך מאוד בעניין הזה, והוא כתב את הדברים הבאים. הרמב״ן שם בסוגיה בחולין דף קוף קף סבור שמי פירות באמת הם זהה, ולכן לא מברכים עליהם את ברכת הפרי. אבל אם אתה ממחה את גוף הפרי, ואז יש לו דין של כמו גוף הפרי, וחייבים עליו אם אוכלים אותו, אם זה אורלה, כמו שאוכלים פירות של אורלה וכו'. והוכיח את זה אפילו מהדין של טרימה, שטרימה הוא פירה שזה תמרים שחוקים שאפילו שותים אותם, שהוא מבין שכששוחקים תמרים עד שעושים מהן משקה, משהו מזה, או שעורים את התמרים לעשות מהן שחר, כן? אז הוא מבין שעושים מהן משקה, ואפילו על משקה כזה, לדעתו, יש לברך ברכת הפרי, כן? כיוון שאם גוף הפרי שחוק בפנים, לדעתו, אפילו אם הוא שחוק לגמרי עד כדי שהוא הפך להיות נוזל, גם אז יש לברך עליו בורא פרי עץ. משתמע מכאן שגם הרמב"ן בעצם סבור כמו שיטת הרמב"ם. לגבי פסק ההלכה בשולחן ערוך בהקשר הזה, אז כאן השולחן ערוך פוסק בסימן רש ב' כך. בסעיף זין, תמרים שמאחן ביד ועשה מהן עיסה והוציא מהן גרעיניהם, אפילו אחרי לא נשתנית ברכתן, ומברך עליהם בורא פרי העץ, ולבסוף ברכה מהן שלוש. אז אם כן, פסק השולחן ערוך תואם כאמור את שיטת הרמב״ם, שבכל מקרה פרי שנתמעך מברכים עליו ברכת בורא פרי העץ. והרמב״ם מוסיף, ולפי זה הוא הדין בליטבורן שקוראים פובידל, זה סוג של קונפיטורה, מברכים עליהם גם כן בורא פרי העץ. אבל זה על פי פסק השולחן ערוך. והוא מוסיף, ויש אומרים לברך עליהם שהכל. וטוב לחוש לכתחילה לברך שהכל. אז כך פוסק הרמ"א, שלכתחילה על פובידל יש לברך שהכל. שאלה היא למה? או לאיזו שיטה בדיוק מכוון כאן הרמ"א? אז כאן כותב המשנה ברורה, בסיף קטן מבית שם, בהסבר דעת הרמ"א שכתב, ויש אומרים לברך עליהם שהכל, בזה אומר המשנה ברורה, נחלקו אחרונים. יש מהם הסוברים, די שומרים לא פליג כי אם הפובידל, משום שנימוחו לגמרי ולא ניכר צורתן כלל. אבל בדין המחבר דמיירה בתמרים שנתרסקו, שניכר תוארן וצורתן, אף כשמתרסקים לגמרי, מודוד לברך בורא פרי עץ. השיטה הראשונה הזאת היא שיטת המגן אברהם, שסבור שגם לפי הרמ"א, זה רק דברים שנימוחו לגמרי, שבכלל לא ניכר שמדובר בפרי, לא ניכר לא צורת הפרי, ולא שמדובר בפרי, לא מזוהה הפרי עצמו, לא צורתו, אלא גם מתוך הרסק, שזה אי אפשר לזהות את הפרי. אז, רק אז, לדעת הרמ"א יש לברך לכתחילה שהכל. אבל אם מדובר אפילו בפרי שמנוסק לגמרי, אבל יש זיהוי של הפרי, אז יש לברך בורא פרי עץ. ויש אומרים, ויש מהן שסוברים, הוא ממשיך המשנה ברורה ואומר, דהיש אומרים, פליג גם הדין המחבר, וסביר עלי דכיוון, דנתרסקו לגמרי, מברך שהכל. דהיינו, בנתרסק לגמרי, מברכים שהכל. ולדינה אין נפקא מינה בזה, תכף את מסקנת המשנה ברורה עצמו, אבל רק כדי להבהיר את הדברים, נדגיש שבעצם לפי התיאור של המשנה ברורה כאן, יש לנו שלוש דרגות. יש מצב ראשון, שבהם ניכרת צורת הפרי. דהיינו, כמו שאומר רש"י, כתוש קצת ואינו מרוסק, שעל זה הם מברכים בורא פרי העץ לכל הדעות, על זה אין שום ויכוח. כן? יש מצב שבו צורת הפרי לא ניכרת, אבל ניכר תואר הפרי. דהיינו, ברור שיש פה רסק, אבל אתה יודע שמדובר בתפוח. אין פה חלקים של התפוח, אתה לא מזהה את חלקי התפוח. כי התפוח מרוסק לגמרי, אבל כל מי שרואה יודע שמדובר פה ברסק תפוחים. אז זה המחלוקת של מגן אברהם, ושל מגן אברהם עם הקבוצה של אחרונים, אולי זאת הבנה פשוטה בתרומת הדשן וכולי, שלפי הדעה הזאת, אם זה כתוש לגמרי, אפילו שניכר צורת שניכר תואר הפרי, לא ניכר צורה חיצונית, אלא שמדבר יש אפשרות לזהות את הפרי, שאז יש לברך שהכל. אם לא ניכרת לא הצורה ולא ואין גם זיהוי של הפרי, אז לכל הדעות האלה לפחות של שסוברים שאם נתרסק לגמרי, אז יש לברך שהכל. כמובן לרמב״ם כל השדרגות מברכים עליהם בורא פרי העץ, כן? למגן אברהם, שתי הדרגות הראשונות, תברכים עליהם בורא פרי העץ, רק בדרגה השלישית, מברכים שער כהן, ולפי הפשטות של תרומת הדשן, כך סבורים שירי כנסת הגדולה, ועולה תמיד, כפי שהשער הציון שם מביא, אז לפי דבריהם, אז כבר בשתי הדרגות האחרונות מברכים שער כהן. על כל פנים, המשנה ברורה, יש לו הכרעה ברורה בעניין הזה מבחינת למעשה. הוא אומר, דאף אם נעימה דייה שומרים פלי גם התמרים שנתרסקו. מכל מקום להלכה קיים עלן כדעת המחבר. דהיך דממשן קיים, לא נשתנה בברכתן. ורק בפובדל שעבד כל צורתו ולא ניכר כלל מהו, דהיינו תרתי לגריאותה גם שאין צורה וגם אין זיהוי, אז לכתחילה מברך שהכל הוכרעת הרמה. זאת אומרת, המשנה ברורה בעצם מכריע כמו המגן אברהם שהבאנו קודם, שברור שבשתי הדרגות הראשונות מברכים בורא פרי העץ, ורק בדרגה השלישית, שבו לא ניכרת צורת הפרי וגם לא מזוהה הפרי, אז יש לברך עליו לכתחילה שהכל, בגלל הספק. אז כל זה אם מדובר בברכה ראשונה. בברכה ראשונה אתה מתלבט מברך בורא פרי העץ או שהכל, אז בדיעבד, אם בירכת שהכל, גם כן יצאת, שעל הכל, אם אמר שהכל, יצא. הבעיה הגדולה היא מה קורה עם ברכה אחרונה. כי אם יש לך דבר ש, למשל, תמרים, שמאחת אותם בצורה כזאת, לדרגה הזאת, לדרגה ג', שבה לא נקראת לא הצורה ולא הזיהוי, כן? או תאנים, או מה שלא יהיה, פירות שמשיבת המינים, שבעצם צריכים לברך עליהם ברכה אחרונה מעין שלוש. אם ברכתו הראשונה היא שהכל, ברכה אחרונה בורא נפשות. אם ברכה הראשונה בורא פרי עץ, אז ברכה אחרונה היא מעין שלוש. וכאן, לגבי ברכה ראשונה, אז על הכל אם אמר שהכל יצא, לגבי ברכה אחרונה, זה תסבוכת יותר גדולה. לכן, במקרה הזה, אם לאדם יש עוד דברים שברכתם האחרונה היא ודאי מעין שלוש, ובדבר אחר שברכתו האחרונה היא ודאי בורא נפשות, יאכל גם אותם ויפתור את התערובת הזאת. אבל אם אין לו, על זה כותב המשנה ברורה, אכן לעניין ברכה האחרונה אין עצה. היא יתרמה לעניין דברים שהוא משיבת המינים, דברכת בורא נפשות רבות אינה פותרת מעין ג' ולא מעין ג' פותרת בורא נפשות רבות. אם לא שיוכל גם פרי משיבת המינים וגם דבר שברכתו בורא נפשות, לפתור גם את זה. ואם אין לו, ואם אין ברירה ואין לו את האופציה הזאת, אז נראה לי, אומר המשנה ברורה, שיוכל לברך מעין שלוש. ככן משמע מלשון הרמה, דתופס לעיקר הדין שברכתו בורא פרי עץ. דהיינו הרמה גם כן מסכים עקרונית מצד עיקר הדין לפסוק כמו שיטת הרמב״ם, שהברכה האמיתית על דברים כאלה צריכה להיות ברכת בורא פרי עץ. אלא בגלל שחוששים לכתחילה לשתת תרומת הדשן, אז כל זמן שאתה יכול לחשוש ולפתור את הבעיה, כמו לגבי ברכה ראשונה, שיש לך פתרון סביר לברך שהכל במקום בורא פרי עץ, זה בסדר. אבל לגבי ברכה האחרונה, שוב גם כאן, אם יש לך פתרונות של מוצרים אחרים, שאתה יכול להינצל מן הספק, מה טוב. אם לא, אז לגבי ברכה האחרונה, מכריע המשנה ברורה, שבמקרה כזה עדיף לברך כמובן ברכת, ברכת מעין שלוש, כיוון שזאת בעצם זאת התפיסה העיקרית. כל זה כאמור, דווקא בדברים שבאותם מוצרים שנתונים בוויכוח. אבל הרי גם תרומת הדשן שחלק סבר שאם מדובר בדבר שדרך עשייתו הקלאסית, כן, שמשתמשים בו לרוב בצורה כזאת של ריסוק מלא, דיין לאותה דרגה שלישית שבלי שתוכר לא צורתו ולא זיהויו, שבזה מברכים בורא פרי עץ, כי זה עיקר מגמתו, כל עיקר גידולו לצורך זה, והמשמעות של זה לעניות דעתי במקרה כזה, שכיוון שכל עיקר גידולו היא לצורך המציאות הזאת או המצב הזה, כאן יש לברך עליו בורא את ברכתו המקורית, כי זה בעצם, זה גמר הפרי, זה הפרי, זאת צורת אכילתו הטבעית של הפרי, ולכן יש לברך עליו את ברכתו הרגילה. לפי זה נראה לי שאם מדובר היום בקונפיטורות כאלה שהדרך היא באמת לקחת בצורה תעשייתית, בכמויות, להכין מהם ריבות וכיוצא בזה, כאלה שעושים אותם מפירות כמובן, לא ריבות שאחוזי הפרי בהן הם אפסיים, כן? אלא ריבות שמרכזן בפרי, אז לדעתי גם אם אין ניכרת לא צורת הפרי ולא זיהויו, יש לברך עליו בורא פרי העץ, ודאי לספרדים בכל מצב, אבל גם לאלה שחושים לשיטת הרמ"א, אם מדובר בפירות שדרך לעשות אותם בצורה כזאת, בצורה משמעותית, אז לדעתי יש לברך עליהם בורא פרי העץ. ניתן אולי דוגמה מסוימת, ניקח לדעתי למשל רסק תפוחי עץ. רסק תפוחי עץ בדרך כלל לדעתי הוא מן הסוג של דרגה ב' שדיברנו עליו, ששם ודאי ברכתו בורא פרי עץ. פירה של תפוחי אדמה, זה שמכינים אותו כמובן מתפוחי אדמה עצמם, גם אם ריסקת לגמרי בצורה של ריסוק אחיד לגמרי, שם לדעתי ניכרת ניכר הזיהוי, זה בדרגה ב', ולכן לדעתי יש לברך עליו בורא פרי האדמה. אם מדובר בפירה שמכינים אותו מקמח, זאת אומרת שמה שמייצרים היום בתעשייה, שזה מפתיתי תפוחי אדמה, שם יש מקום לדון בשאלת הברכה עליו, כיוון שיכול להיות שבעצם כשהוא הפך להיות אותם אבקה, הוא הפך להיות אבקתי, הוא באמת, בעצם איבד לגמרי את צורתו ואת זהותו. נכון שעל ידי הכנסתו למים אחר כך הוא מקבל, מזהים אותו כרסק תפוחי אדמה, אבל יכול להיות שצפר פנים חדשות באו לכאן, ועל זה יש מקום לדון לגבי ברכתם, אם לברך עליו בורא פרי אדמה או לא. מי שמברך שהכל, לאשכנזים, בוודאי יש לזה מקום, אבל ספרדים לדעתי יכולים לברך בורא פרי אדמה, גם לאשכנזים יש מקום לברך בורא פרי אדמה, אם נניח שהיום בתעשייה זה הופך להיות מין גידולו לשם זה, אז אם זה גידולו לשם זה, יכול להיות שזה ערוץ מרכזי בתעשייה, שיש מקום לברך עליו את הברכה הזאת גם בצורה הזאת. אם נזכיר כאן את למשל חמאת בוטנים, כן, מאכל לפחות אמריקאי אהוד מאוד, אז כאן לעניות דעתי חמאת בוטנים טבעית רגילה קשה לזהות שמדובר בבוטנים. בטעם טועמים שמדובר בחמאת בוטנים, אבל בפינה הזאת, גם אם מכניסים לה, אם מכניסים לה, יש חמאת בוטנים שמוכרים, כשמכניסים, יש בה גם פתיתים של בוטנים ממש. אז יכול להיות שאם אתה מברך בורא פרי אדמה ואתה אוכל גם את הבוטנים, אז גם החמאה כלולה בתוך זה. זה יכול להיות. אבל מצד החמאה עצמה, כשהיא נקייה מהשבבי בוטנים, אז כאן, לדעתי זה נמצא בדרגה ג'. דרגה ג', אז לשולחן ערוך ודאי יברך בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה, סליחה, לרמ"א לכתחילה יברך שהכל. שוב, אז שאלה בכל הדברים האלה, עד כמה אני רואה את זה היום כתעשייה מרכזית, שזה הופך את הדבר לדבר שדרכו בכך, שמרחים עליו את את ברכתו. אני חושב ש הקריטריון לדבר הזה הוא שאם מדובר בייצור תעשייתי של זנים שלמים או לפחות ערוצים שלמים של ייצור שמייצרים אותם לצורך התעשייה הזאת, לצורך הנישה הזאת, יש מקום לברך את ברכת הפרי. מה עוד כפי שראינו שמעיקר הדין גם הרמ"א הרי מסכים שאפשר להישאר בברכת הפרי תמיד. עוד נזכיר כאן בהקשר הזה את ברכת הקורנפלקס למשל. הקורנפלקס עשוי מגרעיני חיטה, בגרעיני טירה, סליחה. יש שני סוגים של ייצור קורנפלקס. יש חברת קלוקס מייצרים קורנפלקס על ידי זה שלוקחים טירס, פתיתי טירס, ומרדדים אותם. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כל גרעין כזה זה פשוט פתית טירס שרדדו אותו. אם זה פתיתי תירס מרודדים, אז לדעתי בוודאי שיש לברך עליהם בורא פרי אדמה. בארץ, בתלמה, מה שמייצרים בדרך כלל זה לוקחים מקמח תירס ומייצרים. אם זה מקמח תירס, אז מזכיר לנו את קמח תפוחי אדמה, אבל כאן גם כן לדעתי, כיוון שהיום מגדלים תירס בצורה תעשייתית לצורך זה, אז מי שמברך בורא פרי אדמה גם על קורנפלקס כזה של ישראלי, גם כן יכול לברך עליו בורא פרי אדמה. מי שרוצה לברך שהכל, כיוון שבסיטואציה כזאת ודאי זה דרגה שלישית, אז יש מקום לברך עליו שהכל, אבל כאמור, אם עיקר דרך עשייתו היא לשם זה, ואני חושב שבוודאי היום חלק גדול מתעשיית הטירס בעולם היא לתעשיית הקורנפלקס, אז יש מקום לברך עליו בורא פרי אדמה, ומי שמברך בורא פרי אדמה לא הפסיד, בוודאי. ולבסוף אני רוצה לדון בשאלה מעניינת שדנו בה הרבה ונזכיר אותה, והיא ברכת השוקולד. השוקולד כידוע נעשה מפולי קקאו, ואם כך לכאורה, קודם כל במצבו כפי שהוא לפנינו ודאי הוא בדרגה שלישית. אם הוא בדרגה שלישית, אז לשולחן ערוך ודאי יש מקום לברך, היה צריך לברך עליו בורא פרי העץ, לרימה אולי שהכל, אבל גם לרימה כאן בשוקולד בוודאי ובוודאי שדרך ייצורו וכל התעשייה היום ודאי אחוזים נכבדים מאוד, 90 ולמעלה אחוזים מתעשיית הקקאו בעולם היא לתעשיית השוקולד. אנשים שאוכלים את פולי הקקאו ככה כפרי, אני לא יודע, בארצותינו הדברים האלה בכלל לא נמצאים, אני לא חושב שאי פעם מישהו מאיתנו ראה בכלל פול קקאו טבעי. מה שאנחנו רואים או את הקקאו הטחון או אותו בצורת השוקולד, זה מה שאנחנו רואים אותו. אז כך שבוודאי ובוודאי, זה, גם אם זה בדרגה ג' מצד עיקר הדין היה מקום לברך עליו בורא פרי העץ. וכן כך גם רב שלמה זלמן שדן בזה באחד מספריו, דן בזה ואומר שמצד הדין היה ראוי לברך עליו בורא פרי העץ. גם אצל הרב עובדיה יוסף בתשובה שפעם נשאלה על ידינו וקיבלנו תשובה קצרה ממנו, שבעיקרון היה ראוי לברך בורא פרי העץ, אבל המציאות שמברכים שהכל. וגם הרב עובדיה בשאלה שאלנו אותו, אז הוא אמר פחות או יותר דבר זה יש בו עיכול לאופשורי, דיינו יש בו צדדים לכאן וכאן, קנצה למילין, בקיצור הוא כותב מנהג העולם לברך עליו שהכל. וכך באמת המנהג הרווח לברך על שוקולד שהכל, והשאלה היא באמת למה, כי לפי כל העקרונות שראינו היום היה מקום לברך עליו בורא פרי העץ. מה שנראה לי בזה, וזאת נקודה יסודית, והיא שגם לפי כל מה שדיברנו היום, שגם פירות שמגיעים לדרגה ג' אם דרכם בכך, כיוון שזה המיצוי של הפרי ועיקרו של הפרי, אז יש לברך עליו את ברכת הפרי. נדמה לי שהמהלך הזה או הכיוון הזה נכון אך ורק בדברים שגם כשהם מתרסקים זיקתם לצומח, או ברגע שאני מברך עליו בפרי העץ, כל מי שרואה ריבה יודע שמקורה בפרי העץ, הוא מזהה את הזיקה שבינה לבין הפרי. גם אם הוא לא מזהה כרגע את הפרי, או שהוא לא את צורתו ולא את סוג הפרי, אבל הוא יודע שזה בא מן הפרי. ולכן ברכתו בורא פרי העץ. בעוד ששוקולד בתודעה האנושית הרחבה, כן? שוקולד מייצרים בבתי החרושת של שוקולד. שוקולד לא, הזיקה בין השוקולד לבין איזה משהו שצומח על עצים היא זיקה מאוד מאוד רחוקה, לא קיימת בדרך כלל בתודעה הרחבה של האנשים. וכיוון שכך, יכול להיות שבמקום שבו המרחק בין הפרי המקורי לבין התוצר הסופי הוא כל כך גדול, עד כדי כך שלא ניכרת אצל האדם הממוצע הזיקה בין הפרי לבין המוצר המוגמר, ששם יש לברך ברכת שהכל. על כל פנים זהו המנהג. מי שיברך בורא פרי העץ השוקולד, אני חושב שהוא יצא ידי חובה, כיוון שזה יברכה ראויה, בדיעבד ודאי יצא לעניות דעתי. אבל מבחינת הלכתחילה, נראה לי שיותר טוב ויותר ראוי לברך על שוקולד שהכל, א', מצד המנהג, שכך הוא המנהג הרווח בעולם, וב', גם מצד הסברה שהזכרתי כאן, שכיוון זיקה בין הפרי לבין המוצר המוגמר היא חלשה ולא קיימת בצורה רווחת בתודעה אנושית, ראוי יותר לברך ברכת שהכל. עד כאן להיום, ובעזרת השם נמשיך בשבוע הבא.